לא נלחמת, פשוט עושה. מאת רותם מימון. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אם יש משהו שהשפית דנה ליברמן לא מסוגלת לשמוע יותר בימים אלה, זו השאלה, תגידי, איך את פותחת מסעדה חדשה כשאת בחודש שמיני? השאלה הזאת די צפויה כשלעצמה, בהתחשב בכך שפתיחת מסעדה היא מהלך מתיש גם בלי להיות בהיריון, מוציאה ממנה טון פסקני. לא, די, רק לא את השאלה הזאת בבקשה, היא כמעט נאנחת. כולם אומרים לי, מה, את לא נחה? תגידו מה יש לכם? אם אני צריכה לשבת, אז אני יושבת. אני רגילה לעבוד ככה ובעוצמות האלה, ואפילו בגבוהות יותר. אני לא מרגישה שאני גמורה, אז הגוף כבר רגיל. אין פה משהו שונה. ובכל זאת, וואי, די, באמת. מה אני אגיד? פשוט יצא ככה. מה אני אעשה? לא הייתי מוותרת לא על זה ולא על זה. בתור מסעדן בארץ, אין זמן טוב לפתוח מסעדה. או שיש לך הפיכה משפטית, או מלחמה, או מיתון. אז אני במקרה גם נפלתי על שלושתם ביחד וגם בהיריון. נו, בסדר. כאילו מה? נקסט. ובכן, נאמר רק שבצירוף נסיבות לא מיטבי בעליל, דנה ליברמן, שהרזומה שלה כולל את המסעדות התל אביביות הבולטות, חדר אוכל, פרונטו ובר אבין, פותחת מסעדה חדשה. היא נקראת גן השקמים ונמצאת בכלל בגן יעקב, בלב המשולש שצילותיו הן תיאטרון הבימה, היכל התרבות וביתן הלנה רובינשטיין, זה שרק לאחרונה ודווקא בימים של מחיקת והדרת נשים, שונה שמו בעקבות תרומה של משפחת אופר. עוד נושא שמחלץ מברמן אמירה חד משמעית. רציתם למחוק נשים מהמרחב של גן יעקב? אין בעיה, אנחנו פה. היא אומרת בחיוך של חכו חכו, מכוונת לכך שלא רק השפית והבעלים במסעדה החדשה אישה, אלא גם רוב הצוות שלה. ברמן רגישה מאוד לנושא המגדרי. בת 32 היא הספיקה לחוות לא מעט הטיות מגדריות בתחום העקו גברי שהיא נושמת וחיה כבר 12 שנים. כטבחית צעירה הייתי מתחרפנת מהיחס, מחוסר הכבוד והערכה, מהדרך שספקים או טבחים מדברים אלייך רק כי את אישה. אנשים הרשו לעצמם להגיד דברים שאי אפשר להעלות על הדעת. טבחים לא קיבלו את העובדה שאני המנהלת שלהם. ספק בשר הסביר לי על נתח. תסלח לי, אל תבוא ותשאל אותי אם אני יודעת מה עושים עם הנתח. אני לא צריכה להסביר לך מה אני מתכוונת לעשות עם נתח כדי שתמכור לי אותו. ובסוף הוא עוד מוסיף, מאמוש. ובחיים לא היה מעז לדבר ככה אל שף. נדמה שבנוכחות שלך כאן יש אמירה, וכך גם בבחירה בצוות שרובו נשי. לגמרי. וזה המעט. גן השקמים הוא מקום של אישה ויש לו אופי נשי בהרגשה, בצבעים, באוכל ובדרך שהוא פתוח אל הגן. כי, היי, אני אישה. לצערי, גם במרחב התל אביבי עדיין לא טבעי שאישה עומדת בראש מקום ופותחת מסעדה. ברוב המקומות שתיכנס אליהם בתל אביב, יש אווירה גברית קשה, חשוכה, גם בעיצוב. ובאמת, כשמגיעים בשעת בוקר לגן יעקב ומשקיפים מהצד על גן השקמים, קשה, גם אם לא נעים להודות, להימנע מהתחושה שהמראה קצת מוזר, או לפחות לא שגרתי. חמש נשים עמלות במקום. אחת במכונת הקפה, שנייה על הבר ושלוש מאחורי המטבח הפתוח, בחלל שמתפרץ אל הגן שבחוץ. ועם זאת, כשמנסים לחלץ מברמן הצהרת כוונות רחבה יותר, היא לא נענית מיד בהצהרה חברתית. מדברים איתי הרבה על העניין של נשים במרחב הקולינרי, ולמה אני מנסה לקדם אותן. זה יישמע לך מוזר, אבל אני לא מנסה לעשות את זה בכוונה, היא אומרת. אני לא קמה בבוקר ואומרת לעצמי, היום תכיני תמנון, תבשלי פסטה ותחפשי טבחית אישה. לא, אני לא עושה אפליה מתקנת בשביל לעשות אפליה מתקנת. אני לא נלחמת, אני פשוט עושה. סביבת עבודה היא הדבר הראשון שאני ניגשת אליו כאישה. היא הדבר הראשון שאני בוחרת. עם מי יהיה לי נעים ומקצועי לעבוד? זה הפך לערך חזק ולחלק מהאג'נדה שלי, בלי ששמתי לב. אלא שגם אם היא לא מגדירה את זה כמעשה מכוון ולא תכננה להיות נושא דגל, די להמשיך לשוחח איתה כדי להבין שהנושא בנפשה. בעשור האחרון המסעדנות פרצה לכל מקום, היא אומרת. שפים הפכו לסלבז ולכוכבי טלוויזיה, ומספר המסעדות בבעלות שפים לא מוכרים מבלבל. אנחנו כבר לא בעידן חיים כהן פותח מסעדה, שמות צעירים מקבלים הזדמנות ופותחים מקומות. ותראה כמה שפים חדשים נכנסו לזירה ולשיח, וכמה מעט שפיות. שאף אחד לא יזהן לי את השכל, יש סיבה מובהקת לכך שמשקיעים או בעלי בית מציעים יותר הצעות לשפים ולא לשפיות. מה היא? אנחנו בשנת 2023 ומשקיעים עדיין לא רוצים לקחת סיכון עם שפית כי היא סביבת העבודה גברית. כי היא כבר בת 32 ובטח תרצה בקרוב ילדים ותיכנס להיריון. איך היא תוכל להחזיק את זה ולעבוד 17 שעות ביום? תמיד הייתי צריכה לעבוד פי 100 יותר קשה מהטבחים שסביבי, בעלי רזומה כמו שלי ואולי פחות, כדי להוכיח את עצמי. תמיד שיפצו אותי למשמרות הקשות ולא העזתי לדבר. תמיד הייתי צריכה להרשים, להרשים, להרשים. הכל תמיד במלחמה. אין שפית אחת שלא נתקלה בזה, שלא הרגישה שמוטלת עליה חובת ההוכחה. וזה גומר את הנפש, הניסיון התמידי הזה להוכיח את עצמך. זו עבודה או מלחמה? גם ככה קשה להצליח בתחום, אז גם להילחם תוך כדי כך? יש כל כך הרבה שפיות מוכשרות שפרשו בגלל זה. האם יש טבח גבר במצב כזה? לא. לגבר אף אחד לא עושה טובה כשהוא מעסיק אותו, אז תפיסתו את המרחב אחרת. זה חידד לי את התחושה שאני צריכה להיות בעלת עסק ולא לעבוד אצל. וכבעלות עסק, זו האחריות שלנו לתת סביבת עבודה טובה לנשים. חשבתי שמה שאת מתארת הוא תפיסות שפסו מעולם המסעדנות הישראלי. עוד לא, לא מספיק. בהשוואה ללפני שנים, כשנכנסתי למטבח, זה קצת השתנה. אז היה עוד יותר קשוח. לכן אני כבר לא פותחת עסק רק כדי לפתוח עסק, להכין אוכל, לארח אנשים וסלמת. יש לי גם אחריות חברתית. אני רוצה שהטבחיות ירגישו בנוח, ושהן גדלות ומתפתחות, שזה מקום נטול מלחמות. אני תמיד אומרת להן, הולך להיות לנו קשה רצח ואנחנו נסבול, אבל לפחות שנהנה מהסבל, כי זה מה שקורה כשאת יודעת שדואגים לך ורואים אותך, ומשלמים לך שכר הוגן, ויש מי שישמע אותך ואת לא צריכה לפחד. לא יודעת, זה נראה לי בייסיק. ברמן, מהשפיות המבטיחות בארץ, ידע תמיד מה תעשה כשתגדל, וגם אם היא משתדלת שלא ליפול לקלישאה של זו שכבר בילדותה ידעה שיום אחד תהיה טבחית, היא לא יכולה להימלט ממנה. היא הייתה ילדה שאהבה אוכל, נערה שצפתה בשקיקה בתוכניות אוכל מהעולם, שלא סיימה בגרות אבל חלמה על בית ספר קולינרי בינלאומי מוביל, שהפכה את ההצטיינות בתחום לאובססיה. היא נולדה בדרום אפריקה, הצעירה מבין שלוש בנות, משפחה יהודית דרום אפריקאית קלאסית, ועלתה לארץ עם הוריה. היא ספורטאית מקצועית, הוא איש עסקים, כשהייתה בת שש. שלוש שנים אחר כך התגרשו ההורים. תמיד היה שיח והתעסקות באוכל בבית. היא אומרת ומספרת שסבא היה קצב בעל חווה לגידול לדרי פרות. גדלנו עם בשר. אחר כך קצבים פה עוד ניסו ללמד אותי מה זה. סבתה הייתה עופה ובשלנית מדופלמת, ואחותה הבחורה היא תזונאית. בלי אוכל תמיד עשה טוב. ארוחות שישי אצל סבתא שלי בדרום אפריקה וכל המשפחתיות סביבן זה הדבר שהכי אהבתי בעולם, היא נזכרת. אלא שלשיח המשפחתי על אוכל היה היבט נוסף, אחר לגמרי. אחותה האמצעית הייתה חולה בעבר באנורקסיה והושפזה ממושכות. היא עצמה מנגד הלכה וצברה קילוגרמים, עד שבזמן עבודתה כשפית של מסעדת בר אבין, הגיעה משקלה ל-120 קילו. זה היה קשוח, תקופה רעה, רעה, רעה. היא מתארת את שנות האנורקסיה של האחות, שהחלימה מאז ואמונה על עיצוב הצלחות למסעדה החדשה. היא האדם הקרוב אליי בעולם, ומבחינתי זה היה לאבד אחות. לא הצלחתי להבין איך אהובתי נעולה במחלקה הסגורה. זו הייתה הילדות שלי. להגיד לך שזה לא השפיע, שזה לא חלחל? זה חלחל. כלומר, השפיע על היחס שלך לאוכל. פשוט רציתי להסב אושר לאנשים דרך אוכל עוד מהיותי ילדה. הילדות שלי הייתה כל כך נוראית. הכל היה קשה. עלייה לארץ חדשה, הורים מתגרשים, אחות חולה, אבל מבחוץ תמיד נראיתי שמחה ומאושרת, כי החלטתי שאני לא אתן לחיים לשבור אותי, שאני אחזיר את הטעם לאוכל. זה מה שרציתי לעשות. ואולי השמנת כקונטרה לאנורקסיה של אחותך? אולי זה עניין לפסיכולוגים, אבל כל הילדות המוטו שלי היה להוכיח לכולם שאני שמנה ומאושרת, ויש לי תמיד חברים ובני זוג. רק שזה יידרדר כשנכנסתי למטבח. אולי בגלל הצורך להוכיח. שום דבר לא היה חשוב לי יותר מלהיות במטבח, לא איך אני נראית ולא המשקל שלי. לטפל בעצמי היה הדבר האחרון שחשוב. ובר אבין שאב ממני כל טיפת אנושיות. הייתי השפית הראשית של מתחם שלם שפעל משעות הבוקר ועד קצה הלילה, וככה נראו החיים שלי. הישות שלי הייתה המטבח. 120 קילו של הזנחה, של לא לעצור ולאכול כמו שצריך, לא לישון טוב כי את בלחץ. בר אבין היה הדבר הכי טוב שקרה לי עד אז בחיים, ובמקביל הדבר הכי קשה שהיה לי אי פעם. המקום הביא אותי לקצה, להתמוטטות עצבים. פעמיים הובלתי לאיכילוב כי חשבתי שיש לי התקף לב, אבל זה היה רק התקף חרדה. סגירתו של המקום בתום 5 שנות פעילות שיחקה תפקיד בהתמוטטות הזאת, ומנגד פתחה חלון הזדמנויות לטיפול בנפש ובגוף. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. בר אבין לא היה הראשון במסלול המקצועי המאתגר של ברמן. את התפקיד הזה מילא חדר אוכל של עומר מילר, שהיה אז בשיא תהילתו. ברמן הגיע למסעדה של מילר מיד אחרי שחרורה מהצבא, בזמן שחברותיה נסעו לטיול הגדול, לאחר שניצלה קשרים והתחננה בפני חבר המשפחה, סטיבן לובל, שהיה גם מבעלי המסעדה, שיסייע לה להתקבל לעבודה. היה שם בית ספר לטבחים ממטבח ענק, וממנו ירדת במעלית למטבח הכנות עצום. עומר מילר היה השף סלב הראשון. הסתכלתי עליו ורעדו לי הביציות. הוא היה כוכב ענק. נכנסתי ומהשנייה הראשונה התאהבתי. גיא אריש, כיום השף של משיה וסנטי, עשה לי התלמדות והייתי בעננים. תנו לי סגירות, תנו לי כפולות, הכי נהניתי. כשאריש הפך לחבר עזב לטובת פרונטו, גם ברמן הרגיש הנוח להיענות להצעות, בהן ממסעדה פן אסיאתית חדשה ומושקעת בשם טייזו, שמאחוריה עמד שף מבטיח אחר, יובל בן עירייה. בטייזו היא בילתה ב4 חודשי ההקמה של המטבח, כולל משמורות הפתיחה והביקורת הראשונה. העמידו אותנו במטבח והקריאו את הביקורת של סגי כהן. בכל הזמן הזה לא סיפרה שהגישה בקשה לבית הספר לבישול רב המוניטין קורדון בלו. היא התקנה את בן עירייה רק שהתקבלה לקורדון בלו סידני, שלא רק הצמיח כוכבים בקולינריה העולמית, אלא גם המורים בו הם יוצאי המסעדות הטובות בעולם. השף חשב שזה בזבוז זמן וטעות, אבל ברמן הנחושה נסעה. ואם לתמצת את מצבה בתקופה שלמדה שם, ברמן זרחה. והייתי כמובן באובססיה להיות הכי טובה, היא אומרת. זה השתלם. הטבחית הצעירה שלא סיימה בגרות השלימה את לימודי הטבחות הגבוהים בהצטיינות יתרה, מה שפתח לפניה את כל הדלתות ואפשר לה לבחור. והיא בחרה, בג'יימי אוליבר, שבדיוק פתח את מסעדת השף האיטלקית שלו בסידני והיה כוכב על. הוא היה אז בסיאו, תורים מטורפים וכולם רצו לעבוד שם. וגם שם זה עבד. אוליבר ואנשיו הציעו לה מלגת מחיה ל3 שנים באוסטרליה עם אופק התפתחותי, אבל הגעגוע לארץ ושיחת טלפון אחת מאריש, שהציעה לה להצטרף למטבח של פרונטו, הספיקו על מנת להכריז על שיבה הביתה. פרונטו הייתה בית ספר מסוג אחר. המטבח שם היה מלא בזכרי אלפא. פעם בכמה זמן הגיעה טבחית ועזבה. 3 שנים הייתי שם ודווקא בין חבריי הרגשתי מושתקת. חוויה הפוכה מאוסטרליה ששם, בשם הפוליטיקלי קורקט, המטבחים היו מלאים בטבחיות ובקונדיטוריות ובמנהלות. לרגע לא הרגשתי שם מושתקת. אף אחד לא משתיק אותך גם אם את טבחית צעירה. ישראל נשארה מאחור במובן הזה. זה התפספס בתרבות שלנו. אז בפרונטו אמנם מושתקתי, אבל שם קיבלתי החלטה. יודעים מה? אתם תדברו ואני אהיה יותר טובה מכם. הם היו עושים כל כך הרבה רעש וצועקים, ואני עבדתי בשקט ואהבתי את המקום, כי לא הפסקתי ללמוד. דיוויד פרנקל, השף של המסעדה, הוא אנציקלופדיה קולינרית מהלכת, ואולי השף הכי חשוב שמסתובב כאן היום. אלא שאז שוב הגיע טלפון ששינה את התוכניות שלה. הפעם מעיניו הסגורי מבר אבין. המקום הזה הפך מהר מאוד לבית שלי, למטבח שלי. עיניו שמח עליי בעיניים עצומות, האמין בי, ופינה לי את המקום. עשיתי שם הכל מהכל, ושם הכל קרה. הטוב והרע. הייתי מועמדת לשפית המבטיחה של טיימאוט, כתף אל כתף עם תומר טל וגיא אריש. וזכיתי. כל כך לא מתאים לי להתלהב מתחרויות כאלה, אבל מהמקום שבו נמצאתי אז זה היה מרגש. רק שהייתי בכזה אבדון, שכל התחושה שלי עברה מהר. מה שמחזיר אותנו לטירוף העבודה ולסגירה, שיחד הביאו למה שכינית הזנחה והתמוטטות עצבים. אי אפשר להסביר את האימפקט של המקום על העובדים שלו. בר אבין נסגר ב-31 במאי 2019, והסגירה שברה את כולנו. ישבנו 140 אנשים ובכינו. באותה נשימה, הסגירה הזאת היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כי אני לא יודעת אם אי פעם היה לי האומץ לעזוב את המקום אם הוא היה ממשיך לפעול. אני הייתי בקצה הקצה. ידעתי שאני שם ולא הייתי מסוגלת להביט במראה ולהגיד את זה לעצמי. יותר מזה, עברתי לגור מעל המסעדה. הייתי אדם מת מהלך. הייתי הכי טובה שרציתי להיות, זכיתי בפרסים, יצרתי צי של טבחים כשבכל העיר היה מחסור, אבל זה הביא אותי לקצה. בדיעבד אני שמחה על כך כי זה הוביל להבנה של never again. הסגירה של בר אבין אכן הכריחה את ברמן לרפא את עצמה ולחזור לחיים. היום אני יודעת איך לעשות את זה בריא ונכון, בלי לאבד את עצמי. אני מסרבת להיות מהשפים האלה שצריכים לאבד את עצמם למקצוע. הייתי שם וחזרתי מן המתים לספר שזה לא שווה את זה. אנחנו מכורים לתחושה של לחזור הביתה גמורים ולא להצליח לישון מאדרנלין, אבל לי זה לא היה שווה. עם הבגרות והגיל מבינים את זה. גורם נוסף שסייע בהבנה היה, למרבה האירוניה, הקורונה. עד אז לא עצרתי בשביל כלום. ואז נכנסתי לטיפול, ירדתי 50 קילו, לא מרצון להיות רזה או מתוך דיאטה, אלא רק מלישון כמו שצריך ולאכול מסודר, מקצת להתייחס לעצמי. אחרי בר אבין הגיעו הרבה הצעות לפתיחה, אבל כל עוד לא לקחתי אחריות על עצמי, איך יכולתי לקחת אחריות על עוד בני אדם? כשהשילה מעצמה 50 קילו, הרגישה שהיא משילה גם משקולות נפשיות, והחיים נראו שוב בסדר. ואז התחילה להגיד כן לפרויקטים שתמיד דחתה. לפורמט חדש ויומרני בשם המסעדה הבאה בערוץ 13 למשל, שבו התחרו שפים על פתיחת מסעדה במלון. שנים אמרתי never ever reality, אבל המלהקים הדגישו שזה משהו אחר לגמרי. בתמימותי אמרתי יאללה. בפועל זה היה שונה לגמרי ממה שהבטיחו. היה נורא. זה נגע לי בכל הנקודות הרגישות. אתה פותח מסעדה שלך, אבל בין סטנדרטים של מישהו אחר, עם היכולת והמגבלות של תוכנית טלוויזיה. והידיים שלך כבולות. זה לקחת אוכל שלי ולשנות אותו לחלוטין ולהגיד, כן, זה האוכל שלי ואני עומדת מאחוריו. מבחינתי זה המצב הנפשי שהכי קשה להיות בו. לא רציתי להיות שם ולא הייתה לי ברירה, אלא לחכות עד שהסיוט ייגמר. את המסעדה הבאה שלה עצמה, זו האמיתית, היא לא תכננה. למעשה עוד לפני הרפתקת הריאליטי הרגישו ברמן ובן זוגה ירדן בן מאיר, נגר על שעשה את כל כלי ההגשה מעץ במסעדות השף בתל אביב, שהעיר קטנה מדי לכל כך הרבה שפים ומסעדות, והחליטו לעבור לאזור הכפר, במקרה הזה לקיבוץ מעלה חמישה. ברמן חלמה להקים שם מקום קטן משלה, עם פסטות וגינת ירק, לחיות חיים קטנים מושקטים כלשונה. תל אביב הייתה מבחינתה מחוץ לתחום. הרגשתי שבתל אביב לא אצליח לעשות את המקום שאני באמת רוצה, שלא אצליח לעמוד ברדיפה אחרי רלוונטיות ובתחרות ובטרנד. הגישה שלי למסעדנות שונה. האוכל שלי שונה, הוא מאוד לא טרנדי, לא מקומי, עונתי, מלוקט ומוצס. האוכל בישראל הוא מהטובים בעולם, אבל איך זה הגיוני שבמקום שהוא קיבוץ גלויות, המגוון כל כך מצומצם? למה כולם מבשלים אותו הדבר? למה סשימי וסביצ'ה בכל מקום? למה כולם מציסים ג'ילי? אני מודה שפחדתי לפתוח מקום שהוא 100% אני בעיר עם כל כך הרבה תחרות והרגלים שקשה לשנות. פחדתי, אבל כמו במקרים אחרים אצלה, שיחת טלפון אחת הספיקה לשינוי התוכניות. הפעם היה על הקו סגי אברון מקבוצת We Like You Too ומבעלי בית הקפה נורדיניו ועסקי אוכל נוספים בתל אביב, שאימו עבדה בעבר בבר אבין. סגי לקח אותי לגן יעקב, ואם אתה עומד עם הגב לשדרות הרסת ומסתכל פנימה, המדרגות והצמחייה נראות כמו כניסה לחדר אוכל בקיבוץ. משהו בגן הזה לא מרגיש כמו תל אביב. ובכל זאת ברמן לא עומדת לגמרי בגבה לעיר. בזמן שבו שפים ושפיות נמנעים מלהגדיר את מקומותיהם כמסעדה, בר יין או בית אוכל, הוראו את סנטי וארטל פורמל כמייצגות, גם גן השקמים שלה פועלת ברוח התקופה ומשתדלת להיחלץ מהגדרות. בדור הצעיר שעולה עכשיו ופותח מקומות, כל אחד מביא את עצמו ולא רוצה להיכנס למשבצת. יכול להיות שזה טרנד ושגם אני מצטרפת אליו, אבל לי תמיד היה קשה להגדיר מקומות. אני מבשלת את המתכון של סבתא שלי ואת מה שאני אוהבת לאכול, ואני אוהבת את המסעדנות של פעם, לבוא לאכול ולשתות משהו טעים וללכת. לא לכפות חוויה על הכוח, לא מסלול טעימות של 12 מנות, לא יין ב-300 שקל. אתה רוצה חוויית בר גבוהה עם יין? יש. אתה רוצה לשבת על המדרגות עם קערת פסטה? גם אפשר. איך תגדיר את זה? בסופו של דבר אני מכינה אוכל נגיש וכיפי, שהוא שיקוף של מה שאני אוהבת ואוכלת. קצת צרפת, קצת איטליה וקצת דרום אפריקה. ולפני סיום אני לא יכול להתאפק. אז איך זה בעצם הולך לעבוד בפועל? הלידה ופתיחת מקום. יש פה צוות שאני באמת מאמינה בו ומכינה אותו. אני מאמינה בליצור מקום שיכול לעבוד גם בלעדיי, ואת זה אומרת מי שבעבר היה לה קשה לשחרר. איך אני אעשה? לאט ובזהירות. אני מסרבת לקבל את הדעה שנשים צריכות להחליט או קריירה או בית. אם עושים נכון, אין סיבה שזה לא יצליח. בינתיים אנחנו פה, בגן יעקב. In your face. לא נלחמת, פשוט עושה. מעט רותם מימון. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.